עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
טוב, מה קורה חברים? ברוכים הבאים, מה נשמע? מה שלומך שרון?
אני בסדר, מתרגשת להיות פה.
כן, כן, האמת, אני מתרגש שאת נמצאת פה ואני מתרגש לעשות את הפודקאסט הזה, זה משהו שעבדנו עליו הרבה מאוד זמן. פרק שלישי, אנחנו נמצאים פה עם שרון ליברמן. שרון ליברמן, תציג את עצמך בכמה מילים.
נעים מאוד, אני שרון ליברמן, יוצרת תוכן ברשת, שחקנית, יוטיוברי, טיק טוק.
מי שלא מכיר אותה לא מעודכן כנראה, הוא לא פתח את הטלפון בחמש שנים האחרונות.
לא, הוא צריך לפתוח את הטלפון שוב.
כן, צריך לפתוח את הטלפון, להיכנס לאינסטגרם, לרשום שרון ליברמן, ואז
ולראות את מושו.
ולראות את מושו.
את מושו.
מושו, בגלל מושו אנחנו בעצם יושבים פה ומדברים. תספרי רגע על מושו, בן כמה הוא, מה הגזע שלו, מאיפה הוא הגיע, את כל הסיפור.
אז מושו הוא סמויד, הוא בן שנה ותשע, והוא כלב מאוד מיוחד.
סמויד, מי שלא יודע, זה הכלב הפרוותי, הלבן, פרוותי אבל כאילו מהכלבים שבאים ללטף אותם, והופ, נכנסים מאוד עמוק.
אין, כן.
אין יד.
אין יד. אתה מרגיש את זה עד לפה. זהו, אין, נעלמה יד.
האורך הפרווה כאילו זה משהו כזה, זה 15-20 סנטימטר, משהו מטורף, אז מושו בן כמה, שנה ו...
שנה ותשע.
שנה ותשע.
הוא מראה עניין ענק פשוט.
כן, כן, כן. גילוי נאות, אני מכיר את מושו, שרון הייתה אצלי כמה פעמים ממושו, ראיתי אותו, עזרתי לה.
נכון.
ועדיין יש בעיות, או היו בעיות שאנחנו הולכים היום לדבר עליהן. היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על גיל ההתבגרות השני. גיל ההתבגרות השני, בין גיל 4 חודשים לגיל 8 חודשים, עד גיל 4 חודשים הכלב אמור להישאר בעצם לכל הנושא של החשיפה, עד גיל חודשיים הוא אמור להיות עם האמא ועם האחים שלו, עד גיל 4 חודשים כל נושא החשיפה, לראות עולם ולהתחיל בעצם לבנות בעצם את האופי ולהגדיל אותו, ומגיל 4 חודשים עד גיל 8 חודשים גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות, בעיות שמתחילות לצוץ. אנחנו נדבר היום על כל גילי ההתבגרות אצל כל הכלבים, כל הגזעים. שרון תספר על בעיות התנהגות שלה. נמצאים איתנו פה לימה. ירדה מהכיסא.
איפה לימה? הנה היא.
לימה שוכבת פה בצד, היא הייתה פה על הקורסה וכנראה שפחות נעים לה. נמצא שם ריו גם כן למטה. היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על כל גילי ההתבגרות אצל כלבים, התנהגויות נפוצות, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, ונתחיל בדבר הראשון. קודם כל, כלבים חיים בלהקה.
נכון. Okay?
כלבים חיים בלהקה, בפרקים הקודמים דיברתי על כך שכל כלב עושה משוואה מסוימת, זה נקרא התניה, עשיתי פעולה מסוימת, האם יצא לי מזה משהו טוב, האם יצא לי מזה משהו שהוא לא טוב. עד גיל 4 חודשים אמרנו שלא כדאי לתת יותר מדי משמעת, כדי לא לייצר קונוטציה שלילית. לדוגמה מאוד פשוטה וברורה לעניין, ברגע שאני בעצם ניגש לבן אדם, והכלב שלי פתאום קופץ עליו, אם אני אתן לו איזה משיכה ברצועה כאנישה, אני יכול בעצם לייצר התניה שהיא בעצם שלילית, הכלב יבין, וואו, זה לא טוב להתקרב לאנשים, וכל מה שרציתי ללמד אותו זה לא לקפוץ על אנשים, הוא יכול לפחד מאנשים, אז עד גיל 4 חודשים מתעסקים בעיקר בעניין החשיפה, אני בונה לכלב שלי ביטחון עצמי, אופי, אופי, הוא נולד עם אופי, אני בונה לו ביטחון עצמי, שמהביטחון עצמי הזה, אני מתחיל עכשיו להציב את כל נושא הגבולות. אז בין גיל 4 חודשים לגיל 8 חודשים, הכלב התחיל לבדוק גבולות. בטבע, בלהקה, זה הגילאים שבהם הם מתנתקים מהאימא, ומתחילים להתרחק ולהתחיל לנסות את עצמם. הם בעצם מתחילים לנסות לצוד, לנסות לשחק יותר נושא של שין... הם יתחילו עכשיו לחפש בעצם איך לצוד את האוכל של עצמם.
לנשוך רגליים.
לנשוך רגליים, לרוץ, לתפוס כל גזע ומה שהוא אמור לעשות. בדיוק. איפה הבעיה? שאנחנו בתור הבעלים מסתכלים בעצם על הכלב כעל משהו חמוד. קראת לכלב שלך מושו.
נכון.
יש יותר חמוד ממושו שהוא מושו.
למה? מושו מושו הדרקון של מולן.
מושו הדרקון.
כן, הרבה לא יודעים את זה. כולם כזה, מה זה מושו? מוש בנרי? מושו? כי הוא מושי? לא, כי הוא
מושו. אני חשבתי מושי, אבל נכון, מושו זה הדרקון.
מושו זה הדרקון של מולן, כן.
שהדרקון של מולן
הוא גם חמוד.
הוא גם חמוד, הוא כאילו דרקון, אבל קטן כזה, שאף כזה.
נכון, נכון.
הוא דרקון שהוא מאוד חמוד.
זה היה איזה מתבקש שם חמוד, אתה מבין? בדיוק. כי הוא כזה מושו.
מה הבעיה המרכזית? הבעיה המרכזית שמביאים את הכלב כדי לענות על צורך רגשי שלנו. כיף לי, חזרתי מיום עבודה, אני מחבק את הכלב, הוא קופץ עליי, הוא התגעגע, למרות שכלבים לא מתגעגעים, זו תכונה שהיא אנושית.
הם לא מתגעגעים?
זה לא שהם, הם לא מתגעגעים, אולי, את סגרת עכשיו את מושהו בבית ויצאת לעבודה, זה לא שהוא יושב, מסתכל בטלפון, איפה היא, מה היא עושה, עוקב אחר הסטורי, אני מתגעגע.
מרקו כזה, בוחם, סתכל על חלון.
כלבים חיים בכאן ועכשיו. כלבים רואים את העולם בכאן ועכשיו, יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהם. זאת אומרת שאם עכשיו כלב תקף אותי, יום למחרת אני נפגש עם אותו כלב, אני לא מסתכל עליו כאל כלב שתקף אותי. אתמול הוא תקף אותי, אתמול היה אתמול. היום זה היום.
זה מסביר כל כך הרבה דברים פתאום, שאני שמה לב, כאילו שאני נזכרת.
מה זה האנשה? זה לקחת את הכלב ולייחס לו תכונות אנושיות. הכלב עשה לי דווקא, הוא עשה לי בכוונה, הוא מתגעגע, הוא נעלב ממני ועושה לי פרצופים והולך הצידה כשאני כועס. לא, הוא רואה שאת כועסת והולך הצידה ואומר, טוב, היא כועסת, אני נמנע ממנה. כלב מבצע משוואה תמיד מאוד מאוד פשוטה. עשיתי משהו, יצא לי משהו טוב או משהו לא טוב. איך זה מתחבר לנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו בעצם היום? הנושא שאנחנו מדברים עליו היום, גיל ההתבגרות, גיל הטיפש 16, בעצם מתחילים לנסות יותר לעקוף חוקים. גיל כזה שהם עדיין לא פרופורציונליים, פתאום הם גבוהים מדי, אבל רזים. פתאום הם הולכים כזה בצורה, ראש גדול, רגליים קטנות, הגוף עדיין לא הגיע להתבגרות המנטלית הגדולה שלו, הוא עוד לא הגיע לשיא שלו, ומתחילים לעשות שטויות. עכשיו, מה הקטע? עד גיל שנה או 10 חודשים, בדרך כלל לא מציבים גבולות כמו שצריך לכלבים, ואז אנחנו כבר נמצאים במצב של שיקום. עכשיו, ברגע שאני אציב גבולות וחוקים לכלב כבר מההתחלה, זה ייצר לו מצב של סדר. למה סדר? יש לך רישיון נהיגה? הגעת לפה עכשיו, איך הגעת?
כן,
רישיון נהיגה. יש לך רכב שיכול להגיע ל-150-160 קמ"ש?
נראה לי, כן.
כן, אפשרי. מבחינת היכולת הוא יכול לעשות את זה. האם תעשי את זה? לא. למרות שאת עצבנית ועל החרא של יום ואת רוצה עכשיו לתת גז, לא תעשי את זה כי יש חוקים.
כן.
אז והיא את הסכנת חיים שתמונה בזה, יש חוקים, את יכולה לאבד את הרישיון שלך, זאת אומרת שיש סנקציות, את יודעת שאת עושה משוואה לעצמך בראש, אם אני נותנת גז, תופס אותי שוטר, אני עשויה לקבל עונש.
אני מפסידה דברים מזה.
אז עדיף לי להימנע מזה. וברגע שאנחנו נייצר סדר בכבישים, לא יהיה לנו עכשיו צמתים כמו בתאילנד, שבהם כל אחד נכנס איפה שבא לו, ואז יש לנו כאוס ובלגן, אז גבולות נועדו בשביל ליצור סדר. זה דבר ראשון. הסדר הזה נועד כדי לעזור לכלבים לחיות בעולם שלנו, בני האדם. אם עכשיו נשחרר פה בתל אביב אלפי כלבים, הם יידרסו, הם ירדו לאיילון, יידרסו על ימין ועל שמאל.
נכון.
זאת אומרת, זה מסוכן להם. זה לא עכשיו שנשחרר אותם בטבע, ואז אנחנו לא נשרוד בטבע, כי אנחנו לא בנויים לשם. הטבע היום, האורבני, שחררי פה כלבים בכל מרכז הארץ, הם לא ידעו מה לעשות. נכון. שחררי בני אדם, הוא ימצא את עצמו, ימצא עבודה, ייכנס לאיזה דירה.
כן.
אנחנו בני אדם, הם כלבים. אנחנו הבאנו אותם לעולם שלנו, תפקידנו, אנו, בני האדם, ייצר להם מקום שהוא יותר נעים ויותר טוב. תפקידנו כבעלים, אוקיי? אנשים לא מבינים שאני בעלים של הכלב שלי. מה זה בעלים? לבעלים יש משקל שהוא מאוד מאוד חשוב. כן. אם אני בעלים של מסעדה או בית קפה, אני בעצם הבעלים של המקום, אני אחראי עליו. מתחתיו יש מנהל שהוא בעצם מנהל לי את כל המקום. מתחתיו יש לי את כל הטבחים ומלצרים שהם בעצם עובדים. נכנס עכשיו מלצר חדש, לדוגמה, הוא צריך לעבור חפיפה. הוא מקבל עכשיו את כל התפריט, והמסעדות שהן מכבדות את עצמן, יש להם מבחן תפריט שהם חייבים לעבור.
נכון.
עבר את המבחן, מתחילים חפיפה, מצמידים אותו למישהו, בוא תלמד את הנהלים. אסור טלפון בעבודה, אסור לדבר בצורה כזאת, צריך ללבוש בגדים מסוימים, יש קוד לבוש, יש חוקים, יש נהלים, וכל זה יוצר לנו מצב, קחי מסעדה מאוד מאוד מוצלחת, הכל שם מאוד מתוקתק, מאוד מסודר, ודברים רצים.
יש סדר.
יש סדר. הסדר הזה נועד בשביל לשמור על כולם, שלכל הצדדים יהיה נעים. מה אנחנו לא אוהבים לעשות בני אדם? להיות הבעלים. רוב האנשים, הרוב המוחלט, לא אוהב לבוא ולהגיד לכלב שלו מה לעשות, בטח שהם הביאו כלב מתוק וחמוד.
נכון.
איזה קטן הוא היה שהבאתם אותו?
וואי, הוא היה כמו דובי.
באיזה גיל הבאתם אותו?
בדיוק 9 שבועות.
9 שבועות. דיברנו על זה גם בפרק עם שלי, שהביאה אותו בגיל 8 שבועות, או 9 שבועות גם כן לדעתי.
כן.
בגיל 7 שבועות זה הגיל הנכון בעצם לקחת אותו, ועד גיל 4 חודשים לחשוף אותו לעולם, ואז להתחיל בכל הנושא של גבולות וחוקים.
כן, כאילו עד גיל 7 שבועות הם חייבים להיות עם האמא ועם האחים
כדי
שלהם,
ללמוד
בשביל
בעצם...
ללמוד איך...
מה זה כלב? מה זה חוקים וגבולות בתוך ה... כי עד גיל 7 שבועות, האמא והאחים עושים לנו את העבודה. מגיל 7 שבועות אנחנו אמורים לקחת את האחריות לידיים, ואם אנחנו לא לוקחים את האחריות לידיים, כאן אני בתור 100,000 כלבים נכנס ומתערב. והתפקיד שלי זה בעצם להראות בעצם לבעלים, מה זה להיות בעלים, ולכלב, מה זה להיות כלב שמקבל מרות. מרות, חוקים. הכל נועד כדי לייצר סדר.
אני יכולה להגיד לך שבאמת המון המון אנשים שלוקחים כלב, הם לא מתייחסים אליו, אני לא מתייחסת אל עצמי כאל הבעלים של הכלב, אלא כאל ההורים של הכלב. ופה זה קצת...
פה נוצר לנו דיסוננס.
בדיוק, וגם שבדרך כלל מאלף, זה מצחיק, זה מאלף לא לכלב, זה מאלף לבעלים.
כמה אני שומע את זה, את לא מבינה.
זה בדיוק זה.
התפקיד שלי, אני הבנתי את זה אחרי כמה שנים שנכנסתי לעולם האילוף, שלעבוד עם כלב זה די קל. היו לי כלבים שהייתי לוקח לפנסיון אילוף, שזה בעצם לקחתי את הכלב לחודש ימים, ואני מאלף אותו. הכלב היה חוזר למשפחה, ואז אחרי שבוע, שבועיים, אומרים לי, תשמע, הכל טוב. אחרי חודש, הכל חוזר אחורה. למה? כי יש חוסר בהבנה בין הבעלים לבין הכלב, מה צריך לקרות, הקונקשן ההוא. ולכן יצרתי כל מיני תוכניות לאחר מכן, כל מיני תוכניות כאלה ואחרות, שייצרו לנו בעצם סדר, ש... לוקחות גם את העבודה של הבעלים וגם את העבודה של הכלבים, כי לעבוד עם הכלב זה לא חוכמה, לעבוד עם הבעלים זה הקושי.
זה.
וצריך להבין שכמו שיש טייפקאסט של כלבים, יש טייפקאסט של אנשים.
וואו.
לכן הדבר הראשון שצריך לקחת בחשבון כשמאמצים או קונים גור, לא משנה מה אתם בוחרים, אבל תבחרו בצורה נכונה, זה להתאים את הגור למשפחה. הרבה אנשים לוקחים גור בגיל 4 חודשים, 8 חודשים. אני מחלק בעצם את רמות האנרגיה ל-4. נמוכה, שזה כלבים שהם בטטות קורסה. בינונית, שזה כלבים כמו לימא שלי, שהם רגועים ונינוחים, גבוהה, שזה כמו ריו, שזה כלבים אקטיביים וזזים, וכלבים עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. גבוהה מאוד.
כמו לדוגמה, אסקי סיבירי?
לא, אסקי סיבירי זה אנרגיה גבוהה. יש את הכלבים האלה שהם לא מפסיקים לרוץ והם לא מפסיקים לזוז.
הקטנים.
רואים אותם מדי פעם, לאו דווקא קטנים, ויסלה.
ויסלות, בטח, למו שיש מלא חברים. יש לו חברה ממש טובה, ויסלה.
איזה נודניקית יכולה להיות?
וואו.
ולרוץ, ולרוץ, ולרוץ.
הזנב שלה, היא יכולה להפיל אותך.
היא יכולה להצליף, כמו איגואנה. ידעת שאיגואנה מצליפה עם הזנב?
באמת?
זה הקטקטיקה שלה. איגואנה, אני חטפתי, הייתי בן איזה 12, חטפתי
עם זנב?
עם הזנב. זה בעצם הכלי הגנה שלה.
הזנב שיש להם כזה... ממש ארוך.
איגואנה יש להם זנב ארוך, לאיגואנה יש זנב כזה ארוך, ואז אם את נוגעת, ספאף, היא נותן לך איזה סתירה יפה כזה, עם הצד המעליף שלה.
זה שימוש נכון בזנב.
כן, אז ויסלות הם כלבים שהם עם אנרגיה שהיא מאוד מאוד גבוהה. עכשיו, אני, אם אני בן אדם שביום יום שלי, אני עובד הייטק, יוצא מהבית בשעה 7 בבוקר, חוזר בשעה 8 בערב, אני גם בן אדם מאוד עייף, אני לא בן אדם ספורטיבי, למה שאני אקח ויסלה?
אני לא אקח ויסלה, נכון. אבל זה הרבה טעויות שאנשים עושים, שהם לוקחים כלבים שלא מתאימים להם.
אז אני צריך להתאים את רמת האנרגיה. אנרגיה של הכלב לרמת האנרגיה של המשפחה. אני לא גר לבד, יש איתי ילדים, יש איתי, אנחנו משפחה. אני צריך להתאים את רמת האנרגיה של כולם, נושא של תיום ציפיות בין רמת האנרגיה של הכלב, של המשפחה, לרמת האנרגיה של הכלב. יצרנו סינכרון, פה אנחנו יכולים להתחיל לדרוש מהכלב כשאנחנו מספקים את הצרכים הבסיסיים שלו.
שלא.
במקרה שלך, את לקחת כלב ורמת האנרגיה לדעתי נמוכה.
באמצע.
הוא מתעייף מאוד מהר.
הוא מתעייף מהר, הוא מתעייף מהר.
7-8 דקות, הוא נשכב.
כן.
הוא נשכב,
הוא נשכב קצת לנוח, ככה, 5 דקות, ואז הוא קם שוב.
וזה המזל שלכם, שהרמת האנרגיה שלו היא מאוד נמוכה, ולכן אתם יכולים לדרוש ממנו קצת יותר.
כן.
אם היה לך כלב עכשיו ברמת האנרגיה גבוהה או גבוהה מאוד, היית צריכה לעבוד הרבה יותר.
בדיוק.
אז בראש ובראשונה זה להבין שכשאני לוקח כלב, בין אם הוא בגיל 4 חודשים, חצי שנה, 8 או 10 חודשים, זה לקחת גזע שמתאים לי למשפחה. להתאים את הגזע למשפחה.
אז מה לדוגמה עם כלבים שמאמצים אותם? שפתאום, כי אז... קרו לדוגמה מקרים אצלנו, כמובן שאתה יודע, הכלבים שפתאום בתור גורים, הם היו הכי מתוקים, פתאום בגיל ההתבגרות, תוקפים, או לא מקשיבים.
מה מאפיין,
או...
את יודעת מה מאפיין אימוץ כלבים? לא נעים להגיד את זה, אבל חוסר דחיית סיפוקים. אני עכשיו עם הבת זוג שלי בבית.
זה נושא ממש לאמץ, מעניין, כי אנשים
בפרק
לא
השני,
מתחסים
בפרק
לזה
השני
ככה.
דיברנו בעצם עם אסף על כל הנושא של
כן,
אימוץ כלבים,
בדיוק.
אבל מה הקטע? שאני עכשיו יום שבת רואה תמונות בפייסבוק של איזה עמותה שמפרסמת כלבים, יו, איזה כלב חמוד, אני הולך בגלל איזשהו משהו רגשי, לא מסתכל על הצרכים של הכלב, מה רמת האנרגיה שלו, בין כמה,
נכון,
הוא צריך
איזה
לקבל.
חמוד, איזה חמוד, וכואב
לי הלב, אני רוצה לתת לו בית.
כן.
אבל אולי אני לא נותן לו בית שמספק את הצרכים שלו.
אתה עונה על הצורך שלך, אבל לא על הצורך שלו.
דמייני ספורטאי מצטיין שנכנס לבית, נכנס לעבודה משרדית. הוא גדל למשפחה של ספורטאים מצטיינים, כל הגוף שלו מבחינה גנטית בנוי בצורה כזאת שהוא אמור לרוץ כל הזמן ולזוז, אופ, זורקים אותו לעבודה משרדית, הוא יאבד את זה.
הוא השתגע.
שם התחילו בעיות ההתנהגות. אז נכון. במקום לרשום את הילד שלך לחוג לפסנתר, צריך לרשום אותו לחוג לכדורגל. ואם בטעות לקחת כלב שאת רוצה לרשום אותו לחוג לפסנתר, אבל הוא בחוג לכדורגל, תביני שאת צריכה לעשות את השינוי, את השינוי הזה. מהם הגבולות שאנחנו בעצם צריכים לעשות? אנחנו בעצם צריכים ללמד את הכלב שהוא נמצא בתוך להקה. הלהקה הזאת זה אני והכלב. בין אם אני גר לבד עם הכלב, אני בן אדם יחיד, ובין אם אני גר עם עוד 10 אנשים בבית. אבא, אמא, הילדים, תינוק, כולם
הופכים להיות הלהקה.
כולם הופכים להיות הלהקה, והכלב צריך להבין מה המטרה שהוא אמור לעשות, להשיג. כל כלב יש לו איזושהי משימה, איזושהי מטרה. אם היינו לוקחים עכשיו את הכלבים וזורקים אותם בטבע, או מסתכלים על זאבים, שזה בעצם, משם בעצם הגיעו הכלבים, קל מאוד לראות להקת כלבים מסתדרת, חוקים גבולות, יש עכשיו חתכת בשר, הם יודעים מי יכול לגשת.
מי ניגש ראשון, מי אחרון.
בדיוק, כי יש להם בעצם את ההיררכיה ביניהם ואת הסדר ואת הסנכרון, כי הם חיה חברתית, בגלל זה כלב יודע להתנהל בצורה מאוד טובה איתנו בני האדם. הם להקה, אנחנו משפחה. זה הבדל שהוא מאוד מאוד גדול, המכנה המשותף זה שאנחנו חיה חברתית.
בדיוק.
גם בן אדם וגם כלבים. בגלל זה הם מסתדרים בצורה שהיא מאוד מאוד טובה עם כלבים, אבל כלב צריך להיות השוליה של המשפחה. איזה בעיות התנהגות היו לכם, מושו, בין גיל 4 חודשים ל-8 חודשים?
אז קודם כל הבעיה הכי מהותית, זה היה עניין הנביחות, שזה גם חלק מהגזע, אני הבנתי את
בית,
זה.
בית עם חצר, תזכירי.
בית עם חצר, ואז באמת שאנחנו בדיוק מגיעים לזה, שהוא התחיל לנבוח על אנשים שעוברים ברחוב, על כל דבר שעובר, בין אם זה תינוק, בין אם זה כלב, והוא היה, כל פעם שהוא היה נובח, הוא היה מסתכל עליי במבט של כאילו, ראית? ראית?
ראית? ראית?
ראית? חכחתי אותו? ראית? ואני פשוט לא הייתי יודעת מה לעשות.
זה מגילים מאוד צעירים בעצם הוא התחיל לעשות את זה?
זה התחיל בגיל של כבר, הוא גילה, הוא גילה מאוד את העניין הזה של הזה. עכשיו, הוא לא היה עושה כלום. אם היינו מוציאים אותו, הוא רק היה או קופץ על אנשים, זה גם, הוא התחיל לקפוץ על אנשים ברחוב, כי הוא היה רוצה שיתייחסו אליו.
אבל לא בקטע תוקפני, זאת אומרת, מגיע לבן אדם, שמח.
קופץ עליו, שמח. למה? כי אנחנו בדיעבד הבנו שכשאנחנו היינו נכנסים הביתה, אז היינו אומרים לו, בוא, קפוץ, קפוץ, קפוץ.
ואז הוא היה קופץ, ואז הוא מבין, טוב, אפשר.
כן,
אפשרי לעשות כזה דבר.
בדיוק.
יש דבר שנקרא התנהגות נרכשת. מושו חי בחצר. הוא הבין דבר מאוד פשוט. שם אותי בחצר, טוב, מה תפקידי בלהקה? אוקיי, אולי לשפור על הבית. אופ, עבר בן אדם, והבן אדם המשיך ללכת. אוקיי, המשוואה מאוד פשוטה. נבחתי, הבן אדם הלך. בוא נה, זה עובד.
אני אמץ את זה.
זה כיף. שוב ושוב ושוב ושוב, הביטחון העצמי שלו עולה. אחד הפעמים בעצם הוא נבח, נבח, נבח. יצאתם החוצה, מושו, מה זה? שקט. הוא מסתובב, רואה שאתם גם, בעצם הוא נבח והבריח מישהו מהטריטוריה שלו. יחד עם זאת שהוא הבריח מישהו, שר הלהקה יצאה החוצה ואמרה, ונפחה ביחד איתו. הוא הסתובב ואמר, ראיתם איזה יופי, עשיתי תפקידי כמו שצריך. בוא הביתה, מה אמרנו? מלטפים אותו, בעצם נותנים לו גמול על התנהגות שהיא לא רצויה.
בדיוק.
ואז לא מבינים את הכלב.
כן.
למה אתה נובח?
זה המון טעויות שעושים בלי לשים לב.
מי ביקש ממך לנבוח? למה? מדברים איתו במילים, נותנים לו יותר מדי ליטופים, נותנים לו הרבה פינוקים, נכנסים הביתה ישר בהתלהבות. עכשיו, אגב, אין לי בעיה שהכלב קופץ עליי שאני נכנס הביתה, אם אני אומר לו קפוץ. זאת אומרת, אני רוצה שהוא יפריד. הדלת נפתחת, שב, תשמח לראות אותי, הכל דבר יפה. שב, תשכב, הכלבים שלי, כמו שאת רואה אותם שם שוכבים בכיף שלהם, קשקשים בזנב כזה בשכיבה, ואז אם אני במצב רוח טוב, אני אומר להם, בואו, ניגשים, אני מלטף אותם, אני יורד אליהם, הם באים אליי, אני אומר להם, אפ, הם קופצים לפה. אני נכנס עכשיו עם חברים הביתה, הם אורחים, הם בכיף שלהם, הם יכולים לקום כזה, להסתכל, להריח. אם הם מפרים, אני אומר להם למקום, כי עכשיו נכנסה איזה חברה שמפחדת מכלבים. יש סדר בתוך הבית.
הם יודעים פשוט מה הפקודות גם אומרות. כאילו, אתה אומר להם לפה, לשם, הם יודעים.
עכשיו, לפני שאני אומר לכלב מה לא, אני חייב ללמד אותו מה
כן.
וכאן אנחנו מתחילים בעצם, בגיל 4 חודשים, אחרי שבעצם האופי של הכלב כבר יציב, כן. כאן אנחנו בעצם מתחילים ללמד אותו, יאללה חמוד, עד עכשיו היית בגן, ועכשיו עולים לכיתה א', עכשיו אם את לא יודעת, רק מכיתה ד' מתחילים מבחנים, א', ב', ג', לא עושים מבחנים, מסיבה מאוד פשוטה לא רוצים להכשיל את הילדים, רוצים ללמד אותם את הבסיס, אז אני מלמד בעצם את הכלבים מה לעשות. אני תופס עכשיו את מושו, בוא ניקח לדוגמה את מה שהוא נובח לך בחצר.
כן.
מה היה אמור להיות? הייתם אמורים בעצם בגיל הזה להתחיל לבנות לו, ללמד אותו פקודת למקום. או פקודת אליי, מנגד. אפשר גם לחבר אליי למקום. זאת אומרת, זה יכול להתחבר אחד עם השני. לימדתי אותו את זה. זה השלב שבו, השלב הראשון, שבו עובדים בדרך כלל עם אוכל, עם חטיפים, עם צעצועים, מלמדים אותו. אם תגיע, משוואה היא חיובית, תגיע, תקבל פרס.
תקבל משהו כיפי.
כדאי לך לעשות את זה. נכון. לימדתי אותו מה כן. לימדתי, אני יכול טיפה, הכלב יודע מה זה, איך אני יודע מה זה, לא החזקתי חטיף, אמרתי לו למקום, ניגש, אז הוא מקבל חטיף, אני כבר בשלב הדרישה, אני יכול לדרוש ממנו לעשות את הדברים האלה. בשלב השלישי זה שלב ההטמעה. כל מה שנותר לי בתור בעלים, זה להתחיל לאכוף גבולות.
נכון.
אני עכשיו בבעלים של המסעדה, הגעתי למסעדה לבקר, פתאום אני רואה את אחד המלצרים עם טלפון. פה נכנס
התפקיד שלך בתור
בעלים. פה אני נמדד.
שזה התפקיד הכי קשה, אגב, בכל הסיפור הזה.
נכון, אבל מנגד, אם לא הייתה חפיפה לאותו מלצר, אם אותו מלצר לא ידע שכאילו אסור, לא ידע, פעם אומרים לו שאסור טלפון, פעם מתעלמים ממנו.
כן, פעם יש לו אחמה שמרשה, פעם יש לו אחמה שלא.
אז יש חוסר סדר, אין גבולות בצורה שהיא מסודרת, ואז מה שקורה זה שהכלב מבולבל.
כן, הוא לא יודע מה לעשות.
הכלב מבולבל. אז ברגע שאני לימדתי ועשיתי הדרכה כמו שצריך, ולימדתי את הכלב מה כן, אני יכול להתחיל להגיד לו מה לא. המשוואה היא מאוד פשוטה. אם תעשה משהו שכן, כל הכבוד. מתי אני נמדד? כשהכלב עושה משהו שהוא לא טוב, הוא עכשיו רץ לכיוון החצר, אני אמור להגיד לו לא, האידיאל זה להגיב עם רצועה ארוכה, רצועה של 10 מטרים, אם כן, זו חצר שהיא כן. גדולה, לא, לתת לו משיכה קטנה של שים לב, קיבלת עונש. את יודעת למה יש רצועה שבקצה שלה יש קולר?
לא.
בעצם מבחינה פסיכולוגית, כשכלבים רוצים לריב או להכניע אחד את השני, או אמא שמזיזה גור ממקום למקום,
היא תופסת אותה מהצוואר.
מהצוואר,
מזיזה. איזה כן ידעתי בעד.
אז ברגע שאני משתמש ברצועה וקולר, נתתי משיכה קטנה מבחינה פסיכולוגית, נתתי לו ביס בצוואר.
מבין שכן.
כן, אבל יש דרכים לעשות את זה, לא
בדיוק,
לכל כלב זה
מתאים. בדיוק, זה גם הבעיה, שאנחנו גם לא יודעים, לפעמים הטעות שלי הייתה שלא ידעתי איך לתקן.
נכון.
וזה באמת מה שיכולתי גם לעשות יותר נזק, או פשוט לא לעשות כלום, וזה לא היה נותן לי כלום.
נכון.
עיצרו לרגע, הסתכלו סביב. סביר להניח שאתם בסביבה עירונית. מכוניות, רעש, סטרס, זיהום אוויר, אספלט והמון אנשים. אנחנו בוחרים לחיות בעיר, אך זה דורש מאיתנו להתאים את עצמנו, להתאים את התזונה שלנו לאורך החיים שלנו. עכשיו תחשבו על הכלבים שלכם. נכון שבטבע הם היו ציידים, אבל בואו נודה באמת. הכלבים היום צדים בעיקר בין המטבח לספה, ועדיין חשופים לנזקי העיר. רעש שגורם לסטרס, זיהומים המזיקים לאור ולפרווה, ומשקל עודף שעלול לגרום למחלות נוספות. הם זקוקים לתזונה מותאמת לצרכים המודרניים ולאורך החיים שלהם. הכירו את Urban Choice, מזון המבוסס על רכיבים המותאמים לצרכים הייחודיים של חיית המחמד שלך בקצב החיים המסחרר של העיר הגדולה. חפשו Urban Choice, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק.
השתיקה שווה הסכמה. כלב נובח, 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 מה אני אמור לעשות? לתת לו משיכה קטנה, לך למקום, נשאר במקום, שם הוא מקבל פרס. כל מה שאני צריך לעשות זה להתחיל...
לעשות לו את הרוטציה הזאת.
בדיוק, כי כלבים לומדים מטעויות.
נכון.
אז זו דוגמה ראשונה על כך שמושהו בעצם עשה.
אני יכולה לתת דוגמה דווקא חיובית, שלדוגמה, כשהוא היה קופץ על אנשים, אז ממש... אחרי שהיינו איתך בשיעור, אז פשוט לימדנו אותו לשבת.
הם באו אליי לשיעור, תשמע בן, אתה כאילו, אתה חייב, היא באה, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, כך, היא הביאה לי את הרצועה, הוא קופץ על אנשים. אם הוא קופץ על אנשים, תראה לי עכשיו מה צריך לעשות.
מה עושים, מה עושים? אני רוצה הפתרון.
א', הסברתי את כל מה שצריך לעשות, קודם כל את ההתחלה, מה ההיגיון, אני רגע איזה רבע שעה מסביר על הלוח המחיק.
נכון.
מה ההיגיון, כדי לא לעשות סתם, ואז...
הסיבוב הזה של זה, עונש, זה.
אני מפשט את הכל על לוח בצורה מאוד מסודרת, סיבה, תוצאה, טוב, לא טוב, מה זה עונש, מה זה עונש שלילי, מה זה חיזוק כלובי, מה זה גמול. דיאגרמה, זה נקרא, אני פורס את כל הדיאגרמה. אגב, כל אחד מקבל משהו אחר בדרך כלל, כי לא כל כלב.
כל כלב הוא משהו אחר.
ברגע שלימדתי אתכם מה כן, התחלנו לתרגל, ואז הוצאנו איזשהו כלב, ואז בעצם כשמושהו בא וקפץ, נכנסתי לך לדברים, אז מה התחלת להגיד, מושהו.
אז לימדנו אותו בעצם לא לקפוץ, אלא לשבת.
איך עשיתם את זה?
כמו שלימדת, שפשוט כשהיינו אומרים לו לא, שב.
אגב, שמה שמנו, אם אני זוכר נכון, זה היה לפני הרבה זמן, קולר חנק.
כן, קולר... חנק, לא, זה כבר היה בדוקרנים.
דוקרנים.
עם החנק הוא עוד לא, עוד
יש
לא
לנו כל מיני אביזרים כן. בעצם לאילוף, מי שלא יודע, יש קולר רגיל, יש קולר שהוא בעצם קולר, הוא נקרא קולר חנק, אבל בשפה המקצועית הוא נקרא קולר תיקון. קולר תיקון, המטרה שלו בעצם זה לתקן התנהגויות. זאת אומרת שאם הכלב עכשיו רץ לכיוון החצר, לכיוון הגדר, ואני רוצה לתקן את ההתנהגות הזאת, זה נותן משיכה קטנה שמדמה לו את הביס.
אז אני חושבת שזה ממש חשוב גם לדבר על זה, כי המון המון אנשים, גם אני מאוד נלחצתי מלשים קולר, כי זה מבחינתי לעשות כואב לכלב שלי. ואני חושבת שהמון המון אנשים לא הולכים למקום הזה אוטומטית, בגלל זה, שהם מפחדים להכאיב, הם מפחדים שיחב לו.
זה כמו שהדוגמה עם הרכבים, שאם עכשיו תיסי ב-150 כמה, שיבוא שוטר, ייתן לך כנס של החיים, כנס 3,000 שקל, ועד במינוס של 20,000 שקל, לא משנה לו, עברת את החוק. כמה שתפקילו, כמה שתהיה נחמדה, אם הוא בעצם שומר על החוקים, הוא ימשיך עם זה. כלבים אין מה לעשות, לומדים מטעויות, והם אמורים לעשות את זה על ידי סיבה ותוצאה. יש את כל האילוף בשיטה החיובית, שאני עובד בשיטה החיובית, שזה מאוד נכון לכלבים שמלמדים אותם מה כן. אליי, אוכל. שב במקום, אוכל.
שהכל תמיד עם צ'ופר.
הכל תמיד נעים ותמיד טוב, אני נותן הרבה פרסים והרבה ליטופים, אני בדרך כלל מתחיל עם הכלבים בשיטה החיובית.
כן, עד שצריך...
עד שאני צריך להתחיל להגיד, אוקיי, למטה, עברת חפיפה, אתה יודע מה התפריט, אתה יודע שעשו טלפון בכיס, רוצה את הטלפון, נוף הביתה. מה לעשות?
חייב.
אחרת, לא יהיה לי סדר, לא יהיה לי סדר. אז מבחינת כל אביזרי האילוף, יש לנו את הקולרים רגילים, קולרים שהם בעצם קולרי תיקון, שזה כל הקולרי חנק, מה שנקרא בשפה העממית, בשפה בעצם של החנויות חיות. יש את קולרי הדוקרנים, שבשפה המקצועית נקרא קולר צופתנים, כי זה לא דוקר.
זה לא דוקר, אני שמתי את זה על היד ומשכתי, כי באמת אני פחדתי, שכואב לו.
תמיד שמגיעים אליי אנשים, אני מתערב איתם, ממש מתערב איתם, אומר להם, מה שאתם רוצים, אני מתערב איתכם. אני מנפח בלון, יש לי מלא בלונים במשרד, היה לנו בהתחלה את האירוע פתיחה, מלא בלונים נשארו לי, אני מנפח בלון, שם על זה את הקולר הדוקרנים.
בוא נראה אם זה יתפוצץ.
אני בא ללקוח, אני אומר לו, אם אתה מפוצץ את זה,
מה שאתה רוצה.
מה שאתה רוצה. בדרך כלל אני אומר להם, כל התוכנית אילוף עליי.
יאו, שווה.
אף אחד לא הצליח. אבל אז אמרתי, טוב, מה, אני פרייר? אני אומר להם, או שכל התוכנית עליך, אם אתה לא מצליח לפוצץ, כפול אתה משלם. ואז הם חושבים פעם, ואז אני אתן להם רגע להבין מה זה, ואז מבינים שהקולר לא דוקר, אלא הוא הולך הצידה, ויש כלבים שצריכים את זה, ולהפך זה דווקא...
זה פשוט מציק להם, זה לא... זה
סנקציה, זה
עונש. הם מרגישים את זה פשוט.
זה עונש. חסר לי עכשיו כסף, יש לי מינוס 20,000 שקל בבנק, אני לא יכול להיכנס לחנות ולקחת כסף מהקופה של הבן אדם. אין, אני לא יכול לעשות את זה. למה? כי יש גבולות וחוקים. ולימדו אותי את זה. אם לא היו מלמדים אותי, אם עכשיו אני תביא לפה מישהו ממדינת עולם שלישית, שהוא לא יודע את הדברים האלה.
אז הוא יעשה מה שהוא רוצה, ואז הוא יקבל את העונש.
בדיוק, ואז הוא יהיה מתוסכל.
נכון.
וכאן אנחנו מגיעים לכל נושא של בעיות ההתנהגות. אז בגילי ההתבגרות, זה השלב שבו צריך לעבור לפי השלבים, לפי החוקים, וברגע שאני מכניס כל מיני אביזרי אילוף, אגב, כל הרי חנק, דוקרנים, צובטנים, תיקון, לא לעשות את זה לבד.
נכון.
אפשר לעשות שם הרבה טעויות. אגב, יש גם קולר...
מה עם קולר חשמלי?
בדיוק באתי להגיד את זה.
כי אני מכיר הרבה בשכונה שלנו עם...
בשפה המקצועית זה נקרא קולר אלחוטי. קולר אלחוטי זה בעצם קולר שמתחבר לשלט, שאני שולט בעצם בעבודה בעצם עם הכלב. אני אשתף עכשיו את השיטה שבה אני עובד, ואני הולך לשים לעצמי רגל, כי הרבה מאלפים הולכים להעתיק את זה, אבל באהבה, כי אני לא רוצה שמאלפים, בעיקר מאלפים צעירים יעשו טעויות ופשוט ייתנו מכות חשמל מאוד חזקות לכלבים.
אפשר גם שמה לשנות את זה רק לרטט, נכון?
נכון. כל קולר, איך זה בעצם עובד? קולר אילוף בעצם, קולר אלקטרוני, קולר חשמלי, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. זה קולר שיושב על הצוואר של הכלב, לי יש שלט, יש לו מין בית כזה קטן, שברגע שאני שולט עם השלט, יש לי אופציה לעשות צפצוף, רטט ומכות חשמל. עכשיו, החשמל זה חשמל סטטי.
כן.
אוקיי? פעם נגעת בבלון וחטפת חשמל?
אני עשיתי מלא בבלוגים. התחשמלתי כל כך הרבה פעמים.
לא נורא.
כאילו, עם האלקטרודות. בכלל לא נורא.
השד הוא לא כזה נורא, זה לא איזה סגירת מעגל חשמלי, זה לא מכת ואט שהיא בעצם מאוד מאוד גבוהה.
כן, זה ממש כמו זרם כזה, ששמים לה שרירים, שכואב.
נכון, אפילו יותר חלש.
כן.
יש לי את האופציה גם לשלוט ברמות. מה אני בעצם מלמד את הכלב? קודם כל, מה כן? במשך שבוע ימים אני מרגיל אותו לקולר, ובכל פעם שהוא עושה עבודה שהיא חיובית, אני רק מצפצף. לפני שבכלל התחלתי להניש, הצפצוף, אני הופך אותו לחיובי. יש דבר שנקרא קליקר, שאני מצמיד אותו לכל פעולה חיובית, אז בכל פעם שהכלב מגיע, אני מצפצף, טוטוטוטוטוט, הוא לומד, אוקיי, עשיתי משהו טוב, אוקיי, עשיתי משהו טוב, אמרתי לו, שב, צפצוף, חטיף, צפצוף, ליטוף, כל, אני במשך שבוע,
אתה הופך את הצפצוף לחיובי.
בדיוק, אחרי שבוע, אני אומר לכלב, שב, מצפצף, הוא מקשקש בזנב, זה כאילו, אמרתי לו, כלב טוב.
כן.
המוח ביצע התנאיה של התנהגות מסוימת, עשיתי פקודה מסוימת, ישבתי, קראתי אליי, רגלי וכולי, קיבלתי צפצוף, זה הפרס. אני מוסיף את זה עם אוכל ועם ליטופים ועם צעצועים.
ואז מגדיל את ה...
בדיוק. ואז מה שאני עושה, אני מתחיל עם הרטט. אחרי שהקולר היה מאוד 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 נעים, קראתי חי אליי, לא הגעת, רטט. אופה, רטט כמו של טלפון.
כן.
לא הגעת, קיבלת רטט, 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 סיבבת את הראש, צפצוף, זה מה שצריך לעשות, יופי, תמשיך, צפצוף, מתמשך. הגעת, 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 הגעת.
הפכת את כל הקולר הזה בעצם למאוד חיובי.
נכון.
ולא לשלילי.
נכון, עכשיו אני גם הרבה פעמים כן משתמש בחשמל, מתי? שיש כלבים שהרטט לא מזיז להם, כלבים מאוד חזקים, לדעתי מושהו לא יזיז לו הרטט.
לא, אז גם הצופתנים לא מזיז לנו מה.
יש כלבים שסף הכאב שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, וצריך בעצם להכניס סנקציה שהיא יותר גדולה. יצא לך לראות כלבים רבים?
יצא לי המון.
שכלבים רבים, אני יצא לראות היום בבוקר.
כלבים רבים, תקפו גם את מושו כמה פעמים.
זה נראה רע.
זה מפחיד.
זה כמו שני שיקורים שרבים באיזה בר. זה חבין
אחרי. וגם תמיד יש את ההוא על הרצפה, כאילו שזה תמיד מושו.
כן.
והוא עליו.
זה רע שזה בלגן ואנשים מלחצים. ואז מפרידים, באים לחפש פצע, אין כלום.
אין, כי זה...
כי בין הכלבים זו תקשורת שהיא נכונה. קודם כל, יש להם שכבת אור שהיא מאוד מאוד...
את מושו גם אם מנסים לא הצליחו לעבור. יש לו מגן, שילד.
בדיוק. זה בסדר. הם בנויים בצורה כזאת שהם יכולים לקבל ביסים ועונשים, והכל בסדר.
כן.
לא קרה שום דבר.
אבל שוב, זה גם צריך להיות באיזושהי מידה.
ברור, ברור, ברור. אם עכשיו כלב נכנס בכלב קטן ופוצע אותו, זה ברור.
זה, כן, זה קרה.
אבל בדרך כלל שכלבים רבים בגינת כלבים, הכלבים הסטנדרטיים שהם לא מסוכנים יותר מדי, אבל לא פחדנים יותר מדי, שהם מגיעים לאיזושהי תקיפה, היא לא פוצעת, וגם אם פוצעת זה לא נורא, והם ממשיכים בשלהם.
גם לפעמים זה בדרך כלל כזה ריב קטן, והם ממשיכים. גם למושהו יש חבר נגיד, שהוא פתאום רב איתו קצת, וזהו.
כי הם חיים את הכאן ואת עכשיו. כן, בדיוק. אם אני חבר שלך עכשיו, רבתי איתך, אנחנו יכולים לא לדבר 3 שנים, כי רבנו על איזה משהו.
כן, נכון.
אוקיי? אנחנו בני אדם טיפשים, עושים את הדברים האלה, חושבים על העבר, חושבים על העתיד.
אבל אם זה כלב שבאמת, יש נגיד כלב שהוא כן מאוד מאוד, כל פעם שהוא עובר, מושהו נכנס למגדנה, כי הוא תקף אותו ממש.
כי הוא עשה משוואה שהיא מאוד פשוטה. אני זוכר את הכלב הזה, הכלב הזה תקף אותי, אני צריך עכשיו להראות הרבה יותר, הרבה
וגם
יותר
כל הכלבים מגיבים אותו דבר, כי
להקה,
הם גם, כן, להקה. הם הפכו להיות להקה.
להקה.
הם מגוננים, כאילו.
זה למה אני לא סובל גינות כלבים. גינות כלבים...
אתה יודע, המון מאלפים אומרים את זה.
למה?
המון מאלפים שונאים גינות כלבים.
בוא אני אעשה סדר.
ובאמת זה חייב, חייב, חייב לדבר על זה.
גינת כלבים, למה אני לא סובל גינות כלבים? בטח בגילי ההתבגרות, בגינת כלבים. זה טריטוריה שהיא מגודרת וסגורה. כל... זה מקום...
זה סיר לחץ.
זה סיר לחץ, וכל רגע נכנס כלב, יוצא כלב. זאת אומרת, הלהקה כל רגע משתנה.
מתחלפת.
מלך 5 כלבים קבועים שהיו חיים שם חודש ימים. אז הם לומדים אחד את השני. זה מה שקורה בפנסיונים. כלבים לומדים אחד את השני, ואז לא משנים את הלהקה הזאת כמה שאפשר. אלא אם כלב יוצא הביתה, יוצא כלב, וזהו, והלהקה נשארת.
אז לנו יש פשוט חבורה, שאנחנו, יש לנו קבוצה, שאנחנו מפגישים אותם כל יום, שהם בערך באותם גילאים.
אבל אם עובר כלב עכשיו ואומר שלום, אפשר להצטרף.
אפשר להצטרף.
ואז נכנס כלב חדש לתוך להקה.
כולם מצטרפים.
סיר להקה. ואז הכלבים יכולים לריב, הם לומדים הרבה התנהגויות שהן לא נכונות. אם כבר לשחרר כלב הזה במקום פתוח, אבל רק שיש לו משמד, בגלל זה אני אוהב חוף כלבים, בגלל זה אני אוהב חוף כלבים, כדי שיהיה לו את האופציה להימלט. אם הכלב יכול להימלט, הכל טוב ויפה.
אבל זה נכון, בגלל זה גם הרבה כלבים מגיבים לא טוב כשהם על רצועה.
כן.
ואז כשהם משחררים אותם, בדיוק. זה גם משהו שצריך...
יש הרבה מאוד בעיות שבעצם מגיעות בגלל
הרצועה.
בגלל התנהגות של בני אדם.
וואו, זה מטורף. אנחנו עושים כל כך הרבה דברים לא טובים.
גינת כלבים זה משהו שנכנס לפני איזה כמה שנים, 2005, 2007, אני לא זוכר כל כך, ואנשים עפו על זה בצורה מטורפת, ובשנים האחרונות דווקא נהיה טרנד שהוא לא נעים ולא טוב. למה? כי מה קורה בגינות כלבים? אנשים באים לדבר בין עצמם. מעשנים סיגריה, משחקים בטלפון, כלבים עושים מה שבא.
אני לא הולכת לטלפון, אני לגינת כלבים, שם את הטלפון בצד, או לא הולכת עם טלפון.
אני לא הולכת לגינת כלבים בכלל. אלף כי אני לא בגינת כלבים, כי כולם יודעים מי אני ושואלים שאלות.
ואז נכנס שם לתוכנית.
כן, ואז נכנס לתוכנית תילוף.
גינת כלבים עם בן, כל יום בשעה 6.
יוצא לך לראות עכשיו שכלב נובח על איזשהו בן אדם שעובר מעבר לגדר, וכולם מצטרפים. מה הם לומדים? אוקיי, בוא נעים זה עובד, לא? בוא נעשה כולם ביחד. זה עובד לנו.
אבל אני מכניסה את מושהו רק אם זה כלב שאני יודעת שהם משחקים, והם משחקים שם איזה כזה, איזה 20 דקות.
בבזבזים טיפת האנרגיה, והם ממשיכים.
הביתה.
יופי. אז כל הנושא הזה בעצם של גינות כלבים אני לא אוהב.
בדיוק.
לא אוהב, לא מומלץ, סיר לחץ, לומדים הרבה ומחכים אחד את השני, וזה בעייתי בטירוף.
כן.
אז כל נושא גיל ההתבגרות, אנחנו צריכים להתחיל להציב גבולות לכלבים, ללמד אותם מה כן, למידה, דרישה להתחיל לדרוש, ואז התמאה. אחרי שלימדתי, דרשתי והתמאתי מהכלב, שב, ארצה, רגלי, אליי, לך למקום, חופשי, עזוב, תפוס כדור, תפוס, אני יכול להתחיל לדרוש ממנו, מה לא. כדי לא להגיע איתו למצב של תסכול.
קודם לימדת אותו את החוקים, את מה עושים.
כן.
עכשיו, מה לא עושים.
יופי. עכשיו, זה כל זה חשוב מאוד לעשות בגילאים האלה. בוא נדבר רגע על הדבר השני שבאתי לדבר איתו עליו היום. סירוס. סירוס ועיקור.
וואו,
הרבה אנשים מתבלבלים. עיקור זה לנקבה, סירוס זה לזכר. מושהו מסורס?
כן.
מתי עשיתם לו? באיזה גיל?
בגיל שנה.
בגיל שנה. גיל ההתבגרות המינית של כלבים בדרך כלל הוא בין גיל 7-8 חודשים, יכול להגיע לכיוון גיל שנה.
כן.
מתי אני יודע שהכלב שלי מגיע לגיל ההתבגרות המנטלית? הוא בעצם מתחיל להרים רגל. מושו בטח לא מרים רגל, נכון?
הוא התחיל, ואז אמרנו, אוקיי, זה... מרים רגל בטיולים ולסמן.
למה כלב מרים רגל בטיולים?
לסמן, את הטריטוריה שלו.
יפה, מה זה סימון טריטוריה? זה אני עכשיו ילד ארס מהשכונה, אני יוצאתי עם גרפיטי, בן היה פה.
זה שלי.
זה שלי. למה הם מרימים רגל?
זה אני לא יודעת. האמת שלמושו לפעמים הוא מסמן כמו נקבה, ולפעמים כמו
זה. גם רי עושה את זה מעצלנות, או שהוא לא רוצה לסמן. אצלי נגיד במתחם, הוא יוצא לחצר, עושה פיפי, עושה פיפי כרגע.
כן, גם מושו.
כאילו כמו גור.
כמו בחור. כמו גור.
נמתח כזה, אני אומר לה, אתה מתעצל עכשיו, אתה לא מרים רגל.
אז הבנתי, אוקיי, זה הגיוני שמושו עצלן.
אז למה בעצם הם מרימים את הרגל? כדי לעשות את זה כמה שיותר גבוה לכיוון אף של כלב אחר. כדי שכשהכלב, שעכשיו ריו שלי עושה פיפי, הוא עושה פיפי מאוד מאוד גבוה. כדי שמושהו יגיע ויגיד, בוא נראה, מי זה הכלב הגדול הזה שהיה פה? בוא נראה לאיזה גובה הוא הגיע. טוב, אני צריך לפחד. עכשיו, סימון טריטוריה זה רשת חברתית שרצה לנו מתחת לאף של הכלבים, כי בעצם, דמייני סיטואציה כזאת, את יוצאת עם מושהו, אני גר ברחוב, במשך הרחוב. מושהו מגיע לאיזה עמוד, משתין שם. בעצם רשם את השם שלו, שם את כל הפרטים שלו.
מושהו היה פה.
אבל עם גובה, גיל, משקל, כל התנאים, הכל, הכל, הכל. פרופיל פייסבוק. דמייני שאת באת, שם פוסט.
אינסטגרם.
זאת שרון ליברמן, זה התמונות שלי, ככה אני נראה.
צ'קין.
מגיע עכשיו ריו, אומר, בוא נעמי זה מושהו החוצפן הזה. משתין על הפיפי שלו ומסמן לו טריטוריה שם.
וואו.
לוקח את הפוסט, עושה לך על הפוסט שלך שר.
גונב לי את הפוסט.
אני לא מסכים. כל מה שהיא מדברת זה שטויות. את אומרת, בוא נעמי זה החוצפן הזה.
וואו.
מושהו יוצא לנו אחר, את אומר, בוא נעמי מישהו סימן לי על
הסימון.
אני צריך לשים אפילו פעמיים. ואז הם משתינים בעצם שוב פעם. ואז אחרי שבועיים, מושו וריו נפגשים ברחוב.
ומה קורה?
הנה חתיכת חרא שהשתין לי על ה...
וואו, עניינים מתחממים.
ואז אני ואת בכלל לא מכירים. אני אומר, בוא נה, למה הכלבים שלנו סונים אחד את השני? הם בכלל לא נפגשים, כי יש להם רשת חברתית מתחת לאף שלנו.
מטורף. אני חושב שאף אחד לא יודע את זה.
אז עכשיו הם ידעו.
עכשיו כולם ידעו.
עכשיו הם ידעו.
אתם קולטים? מה גילו לכם פה עכשיו?
זה סרטון שחייב לעלות לטיקטוק.
וואו, זה חייב לעלות. זה חייב לעלות.
זה יגיע לכמה שיותר אנשים, וחייבים לדעת את הדברים האלה.
הם חייבים.
אגב, מה הדבר המומלץ ביותר לטיולים עם כלב? יצאתי עם כלב שכבר מסמן טריטוריה ועוד לא סירסתי אותו, תכף נחזור לסירוס. מה שאני צריך לעשות זה לתת לו, לנהל את הטיול בצורה מסודרת. יצאתי איתו.
אותו מסלול.
לא, כל פעם מקום אחר,
אוקיי.
אבל אותו סדר טיול. זאת אומרת, יצאתי, אני אומר לו חופשי, נותן לו לעשות פיפי בעשר דקות הראשונות, בטריטוריה מסוימת, זה המקום שלך תשתין פה פעם, פעמיים, שלוש, מפה ועד הפארק הליכה של עשר דקות, אתה לא משתין, לא עושה שום דבר. למה? כי מי מסמן טריטוריה? מנהיג הלהקה. מי מנהיג הלהקה? הבעלים של המסעדה.
אוקיי? לא אתה.
זה כמו שיכנס לי מלצר לבית קפה, ויגיד לי, יאללה,
בוקר. יתחיל להשתין שם כל
מה. יתחיל להשתין,
יתחיל להשתין עם המשרד.
זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. אז הרעיון הוא בעצם לעשות פיפי, והליכה רציפה ללא עצירה.
לא לתת לו.
לא לתת, להמשיך ללכת, ואם הכלב מגיע להשתין באמצע הדרך, זה התנהגות נרכשת, הוא בעצם מבין טוב, אני רוצה לסמן, אופ, לא נתנו לי, יש לי קולר שמונע ממני לגשת לעץ. היא מנהלת את העניינים, זאת שרון, היא אומרת לי מה לעשות, אבל היא לימדה אותי מה זה רגלי. זאת אומרת, היא אומרת לי, לא, עונש, רגלי. אופה, אני יודע מה צריך לעשות, אני לא מתוסכל.
כן, אני לא אומרים לי רק לא, ואני נשאר עם הלא הזה, ואני לא יודע מה לעשות.
בדיוק, כי כשאת רואה אנשים שמטיילים עם הכלב שלהם ברחוב, והוא מושך, ואני אומר, לא, לא, לא.
נכון,
לא,
נכון,
לא.
זה בדיוק זה, זה מה שאני עשיתי, זה הטעות שאני עשיתי.
מה בדרך כלל הכלב עושה? לא, עוצר, מסתכל על הבעלים, מה כן?
מה כן?
לא לימדו אותי.
אז אני אומרת למושו, עכשיו לא, קדימה, הולכים.
ואז ישר, ואז זאת אומרת לא מה כן?
מהמילה קדימה, הוא ישר כאילו נכנס לאט.
עכשיו, מה אני יודע? הכלב שלי רוצה לסמן, הוא רוצה לעשות עכשיו צרכים, בוא, סוף הרחוב, תשתין, בכיף ובאהבה. איך זה מתחבר לנו לנושא של סירוס? ברגע שאני מסרס את הכלב, אני הופך אותו לכלב ניטרלי. מה הכוונה? בתוך להקת כלבים יש רק זוג אחד שעושה גורים. מנהיג הלהקה שהוא האלפה, והנקבה שצמודה אליו שהיא הבטא, הם היחידים שהם מביאים גורים בכל הלהקה. לכן תפקידם הוא להמשיך ולהתרבות. אם יש גור שמהווה איום על מנהיג הלהקה, הוא ייכנס בו, אין מה לעשות. הוא יגיד לו, הלו חמוד, אתה לא.
שלום, בגלל זה יש נגיד בטבע שהם כל מיני,
זה נקרא זאב בודד, מנדים.
נכון, מנדים אותם.
אבל מי נקרא בעצם זאב בודד? האריה המבוגר, שבעצם כבר עייף בלילה.
כבר פסה, כבר די.
מגיע עכשיו איזה גור, אחד הגורים, הוא אומר לו, בוקר טוב, אני הכי חזק פה, נלחם איתו, מנצח אותו, מנדה אותו מהלהקה, והוא תופס את מקומו.
כן, okay? הוא העיף אותו. כי אגב, אחד, תמיד צריך להיות אחד.
אגב, הוא יכול להמשיך לעשות גורים עם אמא שלו, עם אחותו, כאילו,
יפה.
כן. אצל בני אדם זה לא נחמד.
נראה, כן.
אז כשאני מסרס או מעקר כלבים, אני בעצם עוצר גם את האופציה שלהם להתרבות, ואני גם הופך אותם לכלבים ניטרלים. עכשיו, לנושא הספציפי הזה, אני רוצה...
מבחינה התנהגותית.
מבחינה התנהגותית. למה ניטרלים? כי אותו כלב לא יכול לגנוב לי את הנקבה. אז הוא לא פקטור. אני רואה מישהו שבא לי בפוזות, אבל הוא לא יגנוב לי את הנקבה.
נכון.
כי הם מריחים והם יודעים שהוא לא יכול.
ובגלל זה גם המון כלבים לא מסורסים מסתדרים, נכון. וכשנכנס כלב שהוא, סליחה, מסורסים, כן. אני מצטער, כן. אבל כלבים פתאום נכנס כלב לא מסורס, ואז משהו שם קורה, נכון. משהו בדינמיקה.
כל ההורמונים באוויר.
נכון.
כל ההורמונים
וזה קורה באוויר. המון, נגיד, גם אצלנו, שיש פתאום כלב שהוא לא מסורס, זה כלב אחד מסוים שתמיד זה, ומתחיל גם לתקוף
כן,
כלבים.
כן, כן. וזה עכשיו, יש בעיה. תמיד שאלה שנשאלת, באיזה גיל כדאי לסרס?
נכון.
באיזה צורה? האם כדאי, עם נקבות, לחכות ליחום הראשון? יחום זה בעצם
נכון,
לא לחזור.
נכון, זה גם מה שחושב.
האם כדאי או,
או
לא כדאי?
או לתת לכלב פעם אחת זה.
בדיוק, שזה... עכשיו, בדיוק לדבר הזה, אני רוצה להביא מישהו שהוא מומחה בנושא הזה. נמצא איתנו על הקו דוקטור דיוויד רוזנבלט, הווטרינר שלנו. מה שלומך, דיוויד? דוקטור דיוויד.
בסדר גמור.
אנחנו העלינו אותך על הקו, כי אנחנו רוצים להתייעץ איתך, אתה בעצם הווטרינר שמלווה את אורבן צ'וייס.
נכון.
אנחנו מדברים עכשיו על כל נושא עיקור וסירוס אצל כלבים מתבגרים בגילי התבגרות בעצם. שאלה הכי פשוטה שיש. מה זה עיקור, מה זה סירוס, ממש ההסבר הכי מופשט.
אוקיי, נתחיל עם עיקור. עיקור עושים לנקבות.
כן.
וניתוח, ועושים אותו בהרדמה מלאה, ובניתוח הזה מסירים את השחלות ואת הרחם.
אוקיי.
ובצורה כזאת, הכלבה מאבדת יכולת שלה להתרבות, היא לא יכולה עליו יגורים.
כן.
והיא גם לא נכנסת ליחום.
אוקיי, יחום בעצם כמו מחזור בעצם.
כן, אבל זה פעמיים בשנה, להבדין מפעם בחודש. זה מחזור היחום, זה מחזור הדרישה, שבה כלבות יכולות להיכנס להיריון. הסירוס נסע לזכרים, ובסירוס זה גם ניתוח, הוא ניתוח קצת יותר קל, אבל גם עושים אותו בהרדמה מלאה.
אוקיי.
ובתוך זה מסירים את האשכים.
זה הכל, אצל זכרים זה מסירים את האשכים, אבל שאלה ששאל אותי פעם לקוח שעשיתי לו אילוף, מסירים רק את האשכים מבפנים, לא את כל השק. כי יש כלבים שכן רואים שנשאר שק של האשכים, ויש כלבים שבעצם...
כן, החלק של האור נשאר. כן. אם זה כלב קטן וצעיר...
אז לא רואים את
זה. אז בסוף זה לא יראו את זה. זה כלב מבוגר, שיש לו כבר שק מפותח, אז יראה ריק. אפילו יש בארצות הברית מקומות שבהם שמים אשכים תותבים.
וואו.
כדי לשמור על המראה הגברי של הכלב, כן.
זה לא ידעתי, זה פעם ראשונה אני שומע. ניתוח קוסמטי לכלבים, אבל ניתוח קוסמטי מסוג שאני לא מכיר. שאלה שנייה שמאוד מעניין אותי, זה האם מומלץ בכלל לעשות עיקור וסירוס? איך אני יודע אם מומלץ, לא מומלץ, כדאי, לא כדאי?
יש שתי סיבות עיקריות שווטרינרים ממליצים. רוב הווטרינרים ממליצו כן לעשות. הסיבה אחת זה עניין בריאותי. יש הרבה מאוד... אני אסג את רגע אחורה. אם אין כוונה שאותו כלב או אותה כלבה יביאו גורים, כמו יתרבו, אין כוונה כזו מבחינה מסחרית או מבחינה של רצון לגדל מאיזושהי סיבה, אז אם אין רצון כזה, אז עדיף לעשות את העיקור והסירוס, שוב, בשתי סיבות. סיבה אחת זה סיבה בריאותית. הרבה מאוד מצבים בריאותיים קשורים סביב הרבייה, אם זה בזכרים, אז זה סרטן באשכים,
okay.
ובעיות התנהגות רבות, שקרו הרבה פעמים הקשר, יש לכלבים זכרים, שיש מה שנקרא תוכפנות בין זכרית, שהיא נלווית לתופעה הורמונלית של, okay. של הטסטוסטרון, ואת זה אנחנו נמנע הרבה שוטטות, שנגמרת בריבי שכנים, בדריסות, בהרעלות אפילו, כי כלב שהוא לא מסורס ויש כלבה מיוחמת באזור, ירצה לשוטט כדי למצוא את הכלבה. ובנקבות, בנקבות, אין ספק שהמצב הבריאותי הוא חשוב מאוד, כמות כל מפחית את הסיכויים של סיבוכים, סרטן ודלקות ברחם, מפחית את הסיכוי בצורה משמעותית לסרטן בעתינים,
כן.
מה שמקביל לסרטן השד. בעיקר הסיבות הרפואיות העיקריות שאנחנו ממליצים. ובנוסף, יש גם עניין של... במשך קיימות, יש המון המון כלבים ללא בית שמחפשים בתים, יש יותר מדי כלבים חסרי בית, ואין סיבה לעשות עוד כלבים שלא גמרנו לאמץ את כל אלה שקיימים.
זה בעצם מה שהרבה עמותות עושות, ומחייבות בתוך הסל אימוץ בעצם, מחייבות את, את מי שבעצם לקח את הכלב ואימץ אותו, גם לעשות עיקור או סירוס.
כן. אוקיי. אז אלה שני השיקולים העיקריים. אז רוב הווטרינרים ימליצו. שוב, אם מדובר בכלב רבייה, אם זה זכר או נקבה, זה סיפור אחר.
כן. מה שבדרך כלל לא קורה, זה לא מאוד נפוץ.
במועדוני הגזע שמקפידים על דברים, אז כן, אבל ברוב הכלבים חיות מחמד, אז הם חיות מחמד, הם לא משתמשים הם לעסק.
בדיוק. במידה וכן החלטתי להכר או לסרס, באיזה גיל כדאי לעשות את זה? האם לפני יחום, אחרי יחום? מה דעתך?
אז קודם כל, אני צריך להגיד, הדעות חלוקות. יש אסכולות שונות ברופאה וטרינרית. אני מיישר קו עם הארגון האמריקאי לבתי חולים הווטרינריים AHA, שממליץ לכלבות לפני יחום ראשון. בכלבה בגודל רגיל, לא כלבה ענקית, זה יהיה בין 5-6 חודשים. בכלבות מגזעים יותר גדולים, בגלל שהתפתחות המינית שלהם מאוחרת, התקופת הגדילה מתמשכת, אז יהיה משהו כמו גיל 9 חודשים.
מה זה כלבים גדולים? איזה משקל אנחנו מדברים?
רוטוויילרים, סן ברנרד, ניופאונדלנד, גזעי ענק ששוקלים מעל 50-60 קילו אלה. אז הם גם גדלים למשך יותר זמן.
למה בעצם לפני היחום? מה הסיבה? למה אומרים את זה?
מכיוון שהיחום מהווה גורם סיכון להיריון לא רצוי.
הבנתי, זאת אומרת למנוע את זה עוד לפני בעצם
האופציה. כן, אבל לא מוקדם מדי, כדי שעדיין יש השפעה של ההורמונים האלה על הגדילה של הכלבים, כדי שלא יש מקומות שמסרסים ממש ממש בגיל צעיר.
אני יצא לי לראות גורים בגיל חודשיים, שאני לא יודע בכלל איך עושים את הפרוצדורה הזאת.
כן, וזה בסדר, עושים את זה וזה בסדר, אז כל השני דוגל בה אומר להשאיר את האיברי המין עד לסיום בגרות המינית, או עד לקראת סיום בגרות המינית, ואז לעשות את זה.
תמיד אומרים, יש את האמרה הזאת שעיקור סירוס מרגיע את הכלב. עשיתי סירוס לכלב כדי שהוא יירגע. זה באמת נכון הדבר הזה?
זה נכון בהיבטים הלא רגועים שהם קשורים סביב פעילות מינית. כלומר, התוקפנות בין זכרית, הרצון לסמן שטחים, הרצון לשוטט, ההתנהגות האלה...
זאת אומרת, אם הכלב משתולל לי בבית, קופץ לספות, קופץ אל אנשים, סירוס לא, זה לא מה שירגיע אותו.
נכון, זה לא מרגיע בהיבט הזה, זה מרגיע אילוף והתנהגות נכונה עם הכלב, אז, אבל בהחלט שהרבה מאוד התנהגויות הן קשורות סביב... אם יש לך כלב לא מסורס ויש כלבה בשכונה שמיוחמת, הוא ישתגע כדי לברוח מהבית. כן, אז זה אמור לה. אגב, יש מקרים בהם זה לא מרגיע גם את זה. זה עניין סטטיסטי.
מעניין. שאלה אחרונה יש לנו אליך. האם עיקור סירוס יכול לגרום להשמנה של הכלב?
אז זו שאלה מצוינת. אני הרופא וטרינר של חברת Urban Choice, של ויופט, שאני אתרים את המותר הזה, ושואלים אותי הרבה מאוד פעמים את השאלות האלה שקשורות בתזונה, תזונה לפני, תזונה אחרי.
כן.
אז יש נטייה להשמנה ולאכילת יתר אחרי סירוס ועיקור, זה משהו שהוא כבר אנחנו יודעים אותו. חלק מהסיבה זה שהרבה מאוד מהפעילות הגופנית היא קשורה סביב הרבייה, ואת זה אנחנו לוקחים מהם, אז מבחינה הזאת שמה שקט יותר רגוע, זה פחות מוציא מכרות אנרגיה, אבל גם המטאבוליזם מושפע. ולכן אנחנו ממליצים על מוצרי אורבן עם הפחות קלוריות עבור אותם כלבים שעברו סירוס או עיקור, כדי לא להכניס אותם לסיכון של השמנת יתר, ופשוט להגביל את כמות המזון, להבטיח פעילות גופנית, זה לא סיבה לא לסרס או לא להכר. אבל כן צריך להיות ערנים לכך, שלא אחרי זה לאפשר להם לסבול משמנת יתר, כי זה גם משהו שיכול לקרוא גם לכלב וכלבה לא מסורסים ומוקרים יכולים לסבול משמנת יתר. פשוט הנטייה יותר גבוהה, כן.
וזה כל בעצם תזונה ספציפית, זה אינדיבידואל בעצם בין כלב לכלב, בין גזע לגזע, בין הגיל שבו הוא עבר את העיקור סירוס, לבין הגזע והמשקל גוף שלו, וצריך להתאים את האוכל הספציפי שיהיה יותר בריא ופחות משמין, נכון?
כן, אני לא... אישית, כתזונאי של חיות מחמד, לא רואה הטעם להתאים את המזון לגזע דווקא, לסוג הכלב, אלא לגודל שלו יותר. כלומר, יכול להיות שזה, כלומר, כלב, נגיד, לברדור ורוי גרמני, אין ביניהם הבדל מבחינה תזונתית, הם אוכלים את אותו הדבר, הם אוכלו את אותו Urban Choice, בגלל שהם באותו גודל, אבל לא בגלל שהם גזעים שונים, אוכלו מזון שונה. אבל כן, אם יש לי צ'יוואווה או פקינז, אני אתן לו מזון לגזעים קטנים, כי זה יותר מותאם לו.
זה בהתאם לגודל עצמו.
כן, כי אני אומר את זה, כי ישנם דונאים שכן חושבים שיש טעם להתאים גם את סוג המזון לגזע, אני לא משוכנע שזה מועיל.
מעניין מאוד. דוקטור, תודה רבה, עשית לנו שכל. תודה רבה על העזרה, תודה רבה על הייעוץ. תודה, אחלה יום.
יופי, שנייה בריאים, ביי ביי.
ביי להתראות. אז בעצם הבנו עכשיו מה צריך לעשות בעצם, באיזה גיל לסרס או להכר, הבנו ועשינו לעצמנו סדר. אני רוצה עכשיו להבין מה הם הנהלים. הגענו לחלק האחרון בעצם של הפודקאסט, שבו אנחנו בעצם נותנים נהלים וגבולות. כמה ארוחות מושהו אוכל ביום?
2.
האם כשהוא לא מסיים את האוכל, את מרימה לו את האוכל?
כן.
יופי, מעולה. זה כבר גבול מסוים.
נכון. אני בעצם... לא אכלת, אז...
האוכל הוא בעצם התמורה שאני נותן לכלב. זה כמו שאני עכשיו יעבוד בעבודה מסוימת, ואני אקבל עבודה בעשירי לחודש, את הכסף בעשירי לחודש. עבדתי בשביל האוכל שלי, כלבים הם ציידים, הם יוצאים לטיול, אגב, עדיף להכיל אותם
אחרי הטיול.
זה מדמה להם את מסע הציד, מסע...
תמיד מושהו גם יותר רעב אחרי, או יש 4, תביא לי אוכל.
זה התנאיה.
אני רעב.
עשיתי את מסע הציד, אכלתי את האוכל, 20 דקות, 30 דקות, לא אכלתי, לא סיימתי, האוכל עולה ללמעלה, אין בעיה להחזיר את זה בחזרה לסקית או לקופסה. זה גבול מספר אחד שכדאי מאוד להתמיד עליו למשך הרבה מאוד זמן. מלבד הגבול הזה, למה הוא טוב בעצם מלבד הנושא בעצם של גבולות? ככה אני גם יודע, אני יכול לדעת אם הכלב שלי לא מרגיש טוב. כי אם אני יודע שהוא כל יום אוכל ארוחה בצורה מסודרת בוקר וערב, אבל פתאום כבר יומיים הוא מזייף בארוחות ואת ארוחת ערב של אתמול הוא לא אכל, אופה, כואבת לו הבטן.
נכון.
הוא לא מרגיש טוב, הוא מפחד.
אצל מושה לי... זה גם אוכל הרבה עשב או... זה קרה לנו
ככה שהוא... אני מקבל אינדיקציה,
נכון,
אם הכלב מרגיש לא טוב.
נכון, זה מהצועה שלו, מה...
ככה אני מקבל אינדיקציה, בדיוק. אז זה הדבר הראשון. אז הדבר השני שאנחנו נדבר עליו זה קפיצה על בעלים. אתם נכנסים הביתה, מושהו עדיין קופץ עליכם?
כבר פחות.
יופי, בוא נעצור את זה לחלוטין. איך כן. אני, מה אני צריך לעשות? אני צריך ליצור התניית נגד. תרגיל שאני מאוד מאוד אוהב, זה בעצם לדמות דפיקה בדלת, וברגע שבעצם מושהו קם, אני אומר לו למקום. אני בעצם הופך את זה לפקודת למקום. הבנת?
הוא מבין שכשזה קורה, הוא הולך למקום.
עכשיו, אם הרבה מצלצלים לך בבית, בפעמון, תקליטי עם הטלפון את הצלצול של הפעמון, תקליטי אותו איזה 15 שניות, ואז תלחצי כזה, אופ, שומעים טק, טק, טק.
למקום.
למקום. ואז אני בעצם מלמד אותו תבנית מאוד פשוטה. שמעת דפיקה בדלת, אתה כבר ניגש במקום, למדת מכן. קמת לכיוון אורח, זה לא. אוקיי? שם אני בעצם הולך וכבר אוסר. מה כדאי לעשות בתור הבעלים? כלב נמצא לבד בבית. אם הוא כבר יודע את התבנית הזאת, תיכנסו, לפני שאתם נכנסים הביתה, כלב הולך למקום, פותחים את הדלת, הוא כבר שם, הוא כבר בצד השני של הסלון.
אז עד שהוא יבוא, זה...
הוא כבר יודע מה צריך לעשות.
כן.
היה ואנחנו רחוקים מזה, נכנסנו הביתה, כלב כבר קופץ עליי, הוא מקבל יחס, הוא מקבל תשומת לב, איך אני עוצר את זה? הדבר הראשון שכדאי לעשות זה להתעלם. עכשיו, זה הכלב שמח לראות אותי ומתרגש לראות אותי, אבל זה סטרס. הוא בעצם מפתח ציפייה לאיפה
מין,
הוא,
זה
איפה
מין
הוא,
חרדת איפה נטישה?
הוא, זה מעורר חרדת פרידה. זה מורה חרדת פרידה וחרדת נטישה של איפה, 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 הנה, ואז הוא קופץ עליך.
ואם יש כלוב, נגיד?
אם יש כלוב, אז הכלב בתוך הכלוב, הוא סגור.
מושהו בתוך הכלוב.
מה אני צריך לעשות? להיכנס. אם הכלב לא נינוח כזה בתוך הכלוב,
הוא מתיישב.
אם הוא מתיישב, הכל טוב ויפה, אני פותח את הדלת בעדינות, לאט, בוא יצאים לטיול, כי מסכן הוא יתאפק שם הרבה מאוד זמן. אם נכנסתי הביתה והכלב קופץ עליי, דבר ראשון שאני אנסה זה קודם כל להתעלם. אבל התעלמות של רוח רפאים. מתי אני כן אתן לו יחס? ברגע שפתחתי את הדלת והכלב לא קופץ עליי. מגיע, הכל טוב ויפה.
ואז הוא מבין, אני יושב, אני מקבל יחס.
בדיוק. לא, לאו דווקא
לשבת.
עומד, עומד, קשקש בזנב,
אני לא קופץ, אני מקבל יחס.
בדיוק, שמים רצועה יוצאים. אז זה הדבר השני שאנחנו בעצם עושים. כדאי מאוד שאם הכלב קופץ עליכם, אתם אוהבים את זה מאוד, סבבה, הכל טוב ויפה, תבינו שזה לא טוב לכלב שלכם. וברגע שתבינו מה טוב לכם ומה לא טוב לכלב שלכם, יצרתם מעצמכם סדר בצורה שהיא מאוד מאוד טובה. ודבר האחרון, האם כשאתם יושבים לאכול, הוא מפריע לכם? הוא יכול לדחוף את האף?
אז הוא יכול לדחוף את האף, בעבר זה היה נביחות, זה כבר לא נביחות, הוא ממש רוצה להיות חלק, ואז כשהוא רואה שהוא לא מצליח להיות חלק, הוא הולך, הוא מביא איזה קפקף או משהו שהוא שלי בדרך כלל.
גורם לך לקום, הוא מעלך אותך.
בדיוק, הוא הולך, הוא עושה לי תצוגת אופנה, שאני אסתכל עליו לראות מה הוא גנב, והוא פשוט הולך, חולף על פניי.
הוא ממש מאלף אותך, הוא בעצם מבין, טוב, אם אני תופס את הקפקף, היא קמה, ואז היא תקום, יש קצת סרט, היא קצת רצה אחריי, כיף מאוד, הוא מפעיל אותך והוא ממש מנהל אותך. מה צריך לעשות במצב כזה? להשתמש ברצועה בתוך הבית. אין שום בעיה להשתמש ברצועה בתוך הבית. הרבה אנשים אומרים, טוב, רצועה זה רק לטיולים.
נכון.
לא, שים את הרצועה על הכלב, תלמד אותו פקודת למקום, תדרוש ממנו, אתה במקום, אני יושב לאכול, סיימת לאכול, תן לו את האוכל שלך, חתיכת שניצל,
כן.
במקום שלו.
במקרה של מושו זה מלפפון,
דברים
פלפל
בריאים.
פלפל אדום, הוא
בריאים.
כלב צמחוני, גזר מאוד, תפוח.
אז ברגע שאני מלמד את הכלב גם לשמור על מרחב אישי, דמייני שאת עכשיו, איך קוראים לבן זוג שלך? עדי.
עדי.
דמייני שאת ועדי עכשיו יושבים לאכול, במסעדה הוא לוקח לך ביס כל רגע מהמנה.
מציג.
פעם אחת זה צחוקים. בפעם השנייה שלישית תגידו לו, מה? אם את מהירה לעדי, תעירי גם לכלב שלך. אבל אם הכלב שלך, את לא יכולה להעיר כמו שאת מהירה לבן אדם.
נכון.
את אמורה ללמד אותו מכן, ואז לדרוש ממנו מה לא. אמצעי אכיפה לדבר הזה הוא רצועה בתוך הבית, שב במקום, אני יושבת לאכול, תכני את עצמך שבכמה פעמים הראשונות, את הולכת לקום כל רגע ולהחזיר אותו למקום.
אני לא באמת הולכת לאכול.
בדיוק. אבל אם הכלב לא יודע מה זה פקודת למקום, שב ארצה ולהישאר בארצה ממושך,
אין טעם.
אגב, את יודעת שאין טעם להגיד גם פקודת לא לזוז? ידעת את זה?
לא.
מלא מאלפים אומרים, פקודת לא לזוז.
לא לזוז, לא לזוז.
בדיוק, עכשיו, לא לזוז, לא לזוז, לא לזוז, ומתרחקים. אין שום היגיון בזה, כי ברגע שאמרתי ארצה לכלב, אם הוא קם, אני אמור בעצם לשמור אותו במקום, אני בעצם יעיר לו ואגיד לו, לא, ארצה.
כן, זה רק הארצה, אין צורך לא לזוז.
בדיוק, ארצה זה ארצה. אז אין צורך להגיד לו לזוז. אלה בעצם שלושת הגבולות שכדאי מאוד בעצם לתת לכלב שלך, כדי לשמור על סדר והיררכיה. גיל ההתבגרות, דיברנו על זה שמגיל 4 חודשים, מגיל 8 חודשים, זה גיל הטיפש 10, והוא ינסה לעשות הרבה מאוד שטויות.
הם גם הולכים אחורה כזה פתאום. מרגיש לי.
זה כמו ילד בן 15 שפתאום מתחיל לעשות שטויות, אחרי שבגיל 10 הוא היה ילד מתוק וחמוד, מתחיל לעשות פתאום שטויות יותר בבית.
פתאום אחרי שכבר אתה חושב, אה, יש לי כלב, כבר זהו. לא, פתאום חוזר אחורה, עושה שטויות, עושה זה.
שם בעצם אנחנו נמדדים כבעלים. חשוב מאוד להבין מה זה להיות בעלים. כל מה שדיברנו, אני בעצם מסכם לנו את כל הנושא של הפודקאסט. מה זה גיל ההתבגרות? מתי כדאי לי לסרס? מתי אני צריך להיות בעלים? לפני שאני אומר מה לא, אני חייב להגיד מה כן. למידה, דרישה, הטמעה. אלה הם בעצם שלושת השלבים שחשוב מאוד תמיד לעבור עליהם בצורה שהיא מאוד מאוד מסודרת. דיברנו בעצם על שלושת המשימות שכדאי מאוד למנוע בעצם מהכלב לגשת ולהפריע לכם שאתם יושבים לאכול, שאתם בעצם נמצאים. דיברנו על זה שאם הכלב יושב ואתם אוכלים, אז שלא יפריע לכם. אם אתם נכנסים הביתה והוא קופץ, אז בעצם להתעלם מהדבר הזה. וכל הנושא של בעצם הדוגמה למשל שנתת על החצר.
כן.
אם עכשיו הוא רץ ומושך ונובח לכיוון האנשים שעוברים בחצר, זה בעצם התנהגות נרגשת, ללמד אותו, עשית את זה, לא, בוא להתניית נגד. תעשו את הדברים האלה, תעשי את זה, זה משימות שיעשו לך הרבה מאוד סדר, וחשוב מאוד לשמור על עקביות למשך הרבה מאוד זמן.
נכון.
אלה דברים שיהיו לך מאוד מאוד רלוונטיים ממושו.
כן.
עד כאן בעצם הפרק שלנו להיום, גיל ההתבגרות השני. יש לנו את גיל ההתבגרות השלישי, שזה מגיל 8 חודשים, מגיל שנה עד גיל שנה וחצי. כלבים גדולים זה גם גילאים בוגרים יותר. זה בעצם הפרק השלישי עם שרון. דיברנו על כל הנושא הזה, סיכמנו. אם יש דברים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם בפרקים הבאים, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות, להעיר. הפרק הזה עולה לכל פלטפורמות הפודקאסטים. אתם יכולים לעשות לנו סאבסקרייב.
סאבסקרייב.
עם מפתע.
לייק.
שר. גם כדי שאנחנו נדע להשתפר, וגם נדע שאתם איתנו ושאנחנו ממשיכים, ואנחנו הולכים להיות איתכם הרבה מאוד פרקים. עד כאן בעצם היה הפרק הזה, שרון. תודה רבה.
תודה רבה, שמחתי.
למדנו.
היה לי כיף, למדתי, ועכשיו אני הולכת, וכל אני עושה עכשיו בבית.
הכי חשוב זה ליישם.
נכון.
ליישם, ליישם ולהתמיד.
זה הבעיה באמת של רוב.
בדיוק.
בעלי הכלבים.
יאללה, שרון, תודה רבה.
תודה, שמחתי. ביי, להתראות.